שלום. השר יוסף בורג, שהיה חבר כנסת מטעם המפד"ל במשך שנים רבות, שאל פעם, מה ההבדל בין שר לבין הר? התשובה שלו הייתה שהר, כשאתה מסתכל עליו מרחוק, הוא נראה לך קטן. ככל שאתה מתקרב אליו, הוא נראה לך יותר ויותר גדול. אצל שר, לעומת זאת, זה בדיוק הפוך. כשאתה מסתכל עליו מרחוק, הוא נראה לך גדול. אבל כשאתה מתקרב אליו, אתה מגלה כמה הוא קטן. לעומת זאת, כששאלו את רבי אריה לוין, הצדיק הירושלמי, במה הייתה גדולת האישיות של הרב קוק, הוא אמר, אני לא יודע להעריך במה הוא היה גדול. אבל אני יודע להגיד דבר אחד, אצל הרב קוק לא היה שום דבר קטן. עם ישראל זכה להרבה מאוד גדולים בשרשרת של מסירת התורה, לימוד, פסיקה, יצירה תורנית, הנהגה. אבל יש כאלה שההופעה שלהם היא נקודת מפנה היסטורית, בשורה חדשה באופק החיים הרוחני של עם ישראל. דמויות שהמשמעות שלהם היא הרבה מעבר למה שהיה בדור, והיא חורגת ומקיפה דורות רבים. הרבה פעמים דווקא האנשים האלה בדורה מאוד התנגדו להם, לא הבינו אותם, נלחמו בהם. רק כעבור שנים התגלתה התרומה העצומה שלהם לחיים של עם ישראל. ברשימה הזאת אפשר למנות את הבעל שם טוב מייסד החסידות, את הארי הקדוש בקבלה, את רבי ישראל סלנטר בתנועת המוסר. בדור של המעבר בין הגלות לארץ ישראל, בדור שבו נזרעו הזרעים להקמת המדינה, נתן הקדוש ברוך הוא מתנה גדולה לעם ישראל. נשמה מיוחדת במינה. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שג' באלול, שהיה השנה, חלו בו 75 שנה לפטירתו. למרות שרב קוק לא ראה בעיניו את מדינת ישראל, הוא נפטר 13 שנה לפני הקמתה. למרות שהוא חזה אותה מראש, הוא כתב עליה הרבה, אין ספק שמדינת ישראל לא הייתה נראית כמו שהיא נראית היום. הציונות הדתית לא הייתה נראית כמו שהיא נראית היום, וגם אנחנו לא היינו כמו שאנחנו נראים בלעדיו. הרבה דברים שנראים לנו היום פשוטים מובנים מאליהם, הם דברים שהוא חידש. למשל, בית ספר דתי שיש בו גם לימודי חול. דבר שהיום זה פשוט, יש את זה בכל כך הרבה מקומות. לא היה עד אז בארץ. הרב קוק היה הראשון שאמר את החידוש, שבית ספר שיש בו לימודי חול, הוא לא חייב להיות מקום שמלמדים בו כפירה. וכשיש מקום שלומדים בו תורה, זה לא חייב להיות מנותק לגמרי מהעולם. ויצר את השילוב המיוחד הזה של בית ספר דתי, שיש בו גם לימוד של מדעים. היישוב היהודי באותם הימים עמד באתגרים לא פשוטים. הערבים מצד אחד, הבריטים מצד שני. פרעות בארץ ובחול, תקופה מאוד מורכבת וקשה. בדבר אחד הסכימו עליו החילונים והדתיים באותם הימים, שספק רב אם אפשר יהיה להקים כאן מדינה, אבל בוודאי שמדינה עם כיפה, מדינה ששם השם קרוי עליה, זה דבר שלא שייך בכלל. אין סיכוי, אין חיה כזאת. מי שבא עם אמירה גלויה, ציבורית, מאוד ברורה וחד משמעית, שזה אפשרי, וכך צריך וראוי שיהיה, היה הרב קוק. אין תחום בעולם התורני שהרב קוק לא עסק בו. הלכה, הגדה, נגלה ונסתר, שירה, פילוסופיה, פרשנות, קבלה. המוטיב המרכזי שמצוי בתורתו זאת האחדות הכוללת. שילוב של כל העולמות, תורה גדולה שנותן לכל דבר את המקום הנכון והמתאים שלו, לקודש ולחול, לפרט ולכלל, לצבא ולמדינה, להשכלה, לאומנות, ללאומיות ולהומניות, ליופי וכן הלאה וכן הלאה. מבחינה מחשבתית הרב קוק היה הוגה מאוד מעמיק, מקורי, נועז, שנק את ההשקפות שלו גם מספרות ישראל הרחבה המסורתית לדורותיה, אבל גם היה לו ידע רב בכל ההשקפות הפילוסופיות החדשות שהיו באותם הימים. הוא מזג בתוכו את התנ"ך, התלמוד, הקבלה, את מחשבת ישראל לאיזושהי יצירה אחת מחודשת ומקורית. הוא ידע למצוא בכל דבר את נקודת האמת שלו, להפריד אותה מהקליפות שעוטפות אותה ולתת לה את המקום הנכון שלו. הרב קוק, מלבד היותו איש הגות, היה גם פוסק, יש מאות תשובות הלכתיות שהוא השאיר אחריו. היה לו ידע עצום בקבלה, אחד מגדולי המקובלים שהיה באותם הימים, שלח לו שאלות למצוא מקורות לכל מיני דברים בקבלה שהוא לא הצליח לאתר, והרב קוק מצא את כולם. למרות זאת, מעניין שהמפגש עם שניים מגדולי תלמידיו של הרב קוק, הרב חרלאפ והרב דוד כהן, הרב הנזיר, לא היה ברגע שהם הכירו את גודל תורתו והגותו, אלא דווקא כשהם נתקלו באישיות המיוחדת שלו, בנפש של האדם הענק הזה, זה היה הדבר שהדביק אותם אליו. למשל, הרב הנזיר מספר על ימי צעירותו, הוא היה סטודנט באוניברסיטה בשוויץ, הוא היה בן אדם לא שגרתי, מחפש, חוקר, חושב, מברר, בודק את דרכו, הוא היה בספק גדול לאן החיים הוליכים אותו, איפה הוא ימצא את המקום שלו, לאיזה דרך הוא יתחבר. והוא שמע שהגיע לאותם הימים יהודי גדול, הרב קוק מארץ ישראל, שיד ורגל לו בכל מיני דברים הגותיים, והלך להיפגש איתו. והרב הנזיר אומר, הלכתי אליו לפגישה בציפייה גדולה, וידעתי שגורל חיי מוטל על כף המאזניים. האם אני אצליח להתחבר אל הדרך הזאת, או שאולי אני אלך למקומות אחרים, למקומות רחוקים? והוא נפגש עם הרב קוק ומדברים, ומחליפים דעות ורעיונות, אבל זה עדיין לא מספק את הרב הנזיר. והוא נשאר לישון שם, והוא מספר על עצמו, לא הצלחתי להירדם באותו לילה. גורל חיי היה תלוי. ולפני עוד בוקר הוא מתעורר, כשהוא שומע קולות מהחדר של הרב קוק שמתעורר, ומתחיל לקרוא כהכנה לתפילה את הקורבנות ואת פרשת העקדה. הרב הנזיר אומר, שמעתי את הרב קוק קורא, מנגן לעצמו את הדברים האלה, וידעתי שמצאתי. עכשיו, הרב קוק לא היה איש מוזיקלי גדול. דווקא אנשים שהכירו אותו סיפרו שמבחינה מוזיקלית הוא היה די זייפן. מה שהרב הנזיר פגע זה משהו אחר. את הנפש הגדולה של הרב קוק כשהיא קוראת את פרשת העקדה, ומי שילמד את מה שהרב קוק אומר על העקדה, אולי הצליח לגלות קצת ממה שעבר לו בראש באותם הרגעים, וזה היה הדבר שהוא התחבר אליו, שהדליק אותו, והוא בישר במכתב, יותר משפיללתי מצאתי לי. מצאתי לי רב. אנחנו מכירים כיום הרבה ספרים של הרב קוק, אבל האמת היא שהוא עצמו כמעט ולא כתב ספרים. רובם ככולם של הדברים שהוא כתב, זה הדברים אישיים שהוא כתב לעצמו, הוא היה ממלא לעצמו מחברות על גבי מחברות, בכל מיני מחשבות, רעיונות, הגיגים. בשטף הדברים יצאו ממנו כמו איזה נבואה שיורדת אל העולם, כמעט ולא תמצאו מחיקות בדברים שהוא כותב. רק לאחר מכן תלמידיו ערכו את הדברים לספרים, הרב הנזיר השקיע עשרות שנים כדי לערוך את ספרי אורות הקודש שאנחנו מכירים. הרב צבי יהודה בנו יחידו של הרב קוק השקיע שנים רבות בימי חייו כדי לערוך את הכתבים של אביו. הרב קוק השאיר אחריו עיזבון רוחני ענק של כ-30 אלף דפים כתובים בכתב יד צפוף. כשהספרים שאנחנו מכירים היום, עשרות ספרים, הם מהווים רק מחצית מהחומר שעדיין קיים ומחכה שיגאלו אותו. לפעמים נדמה שהרב קוק הקדים מדורו בהרבה שנים. התורה המדהימה שלו היא דבר שבאותם הימים לא נקלט. אנשים לא הבינו. אבל הוא כותב בכמה מקומות עד כמה אפילו הגדולים באותם הימים לא מבינים אותי. אין לי מי לדבר. הם לא קולטים את הרעיונות שאני בא להגיד. אין, אני בודד. היום, עשרות שנים אחרי פטירתו, כשכבר אלפים הולכים לאורה של תורתו, אנחנו מתחילים להבין את גודל הבשורה שלו. הרב קוק זכה כבר בימי חייו להערכה עצומה מגדולי ישראל, גם כאלה שלא הבינו אותו, גם כאלה שלא הצליחו לקלוט את גודל האמירות והבשורה שהוא בא להגיד לעולם. סיפורים יש המון, הדברים שאמר עליו החפץ חיים, רבים מענקי ישראל שהיו באותם הימים. הרב מלצר, איסר זלמן מלצר שחי אז, אמר, כולנו גדולים עד שמגיעים לידית הדלת של הרב קוק. בהספד על הרב קוק הוא אמר עליו שהוא יחיד הדור בגאונות, יחיד הדור בצדקות, יחיד הדור בחסידות. הרב שלמה זלמן אוירבך זכר צדיק לברכה, כשהגיע אליו תלמיד מהישיבה לצעירים של מרכז הרב ושאל אותו, כיוון שרוב הגדולים לכאורה לא הלכו בדרכו של הרב קוק, אז אולי גם אני צריך להיות כמו כולם ולזנוח את הדרך הזאת. אמר לו רב שלמה זלמן אוירבך, מה פתאום? רובם ככולם של גדולי ישראל שחיו בעמיו היו בטלים לגביו. כשרב שלמה זלמן אמר סתם הרב, הוא התכוון לרב קוק, שגם היה מסדר הקידושין שלו. אנחנו יודעים שלעומת חייו, שהרב קוק סבל גם מהרבה מאוד רדיפות, אלבונות, ביזיונות, היו כאלה שהשמיטו את דברי הגות, דברי תורה, חידושים של הרב קוק מכל מיני ספרים. זאת הדרך שלהם כדי להילחם בתורה שלו, פשוט למחוק, להתעלם, כאילו זה לא קיים. ודווקא אצלו רואים, הוא לא החזיר להם באותו מטבע. הוא עשה טובות, חסדים, גם לאנשים שהתנגדו, שניסו לפגוע בו. הרבה פעמים גאון, וזה לא רק משחק מילים, זה הולך עם המילה שגאון. הרבה אנשים שהם מאוד מאוד גדולים, היו לפעמים גם מתנהגים בצורה קצת משונה. אצל הרב קוק זה ממש לא היה ככה. כל מי שהכיר אותו הלך שבי אחרי האישיות הנעימה שלו, אחרי המידות שלו, העדינות, הצילות הנפש שלו. הוא היה בינם כל כך נעים לבריות. הוא הצליח לגייס מיליונים לטובת היישוב בארץ, לטובת עולם התורה, ויחד עם זה הוא חי בעוני. כל כסף שהיה לו הוא היה מוציא, הוא היה מפזר, הוא היה מחלק לעניים. היה איזה זקן אחד שגילה שהרב קוק עצמו, שאוסף כל כך הרבה, חי בעוני מחפיר בבית שלו. הוא נתן כל שבוע איזה לירה לאשתו של הרב, שיהיה לה לצורכי הבית. בהלוויה של הרב קוק השתתפו עשרות אלפים של אנשים, רבע מכלל היישוב היהודי בארץ באותם הימים. בסדר גודל של היום זה אמור להיות כמיליון וחצי אנשים. הרב קוק הוא זה שהקים את הרבנות הראשית לישראל, וגם כיהן כרב הראשי הראשון, הרב האשכנזי. הוא עושה את ישיבת מרכז הרב, את מכון הריפי של מכון הלכה ברורה. רבים לא יודעים, אבל גם הצהרת בלפור, שבה הבריטים מכירים בזכותו של העם היהודי לבית לאומי, יצאה לאור הרבה בזכותו של הרב קוק. באותם הימים היו הרבה יהודים מתבוללים שחיו באנגליה. הם קראו לעצמם אנגלים בני דת משה, שהם התנגדו לכל ההתעוררות הלאומית שהייתה, ובאו וטענו לפרלמנט הבריטי שבכלל כל נושא הזה של ציונות זה מנוגד להשקפת היהדות. והיה שם דיון בפרלמנט, והיה סיכון שחס וחלילה הם הצליחו לשכנע וכל ההצהרה הזאת תתבטל. כנגדם קם הרב קוק ואמר, מה פתאום? אני אומר לכם, זה חלק מהשקפת היהדות והציונות ובית יהודי, וזה החזון של התנ"ך. בסופו של דבר קם שם הלורד מונטגיו, סליחה, הציר קיילי, שאחד האנשים הבריטים בפרלמנט, ואמר לכולם, על מי אנחנו צריכים לסמוך בנוגע לצד הדתי של היהדות? על הלורד מונטגיו שאוכל איתנו חזיר, או על הרב קוק, הרב של מחזיקי הדת? בסופו של דבר, הדעה של הרב קוק היא זאת שהתקבלה, והצהרת בלפור, שעל החלק חשוב בהתרקמות של מדינת ישראל, יצאה לאור. בתקופות שונות של חייו, הרב קוק ערך מסעות של רבנים, לקח איתו כמה מהרבנים מהיישוב הישן חרדים, לצאת אל החלוצים, להתחבר אליהם, לעודד אותם, להקשיב להם, לנסות לקרב אותם אל היהדות בדרכי נועם. אחת הפרשיות המפורסמות ביותר בחייו של הרב קוק זה פרשיית הוויכוח על הכותל. ערבים באותם הימים דרשו שהיהודים יצירו שאין להם זכות על הכותל המערבי, זה לא קשור אליהם, אחרת יהיו פרעות, אנחנו לא נבליג על זה, זה מתגרה בנו. והיו שניסו ללחוץ על ההנהגה היהודית, ככה הבריטים דחפו שתוותרו להם, תצירו שאתם מכירים בזה שאין לכם זכות על הכותל. ראשי הסוכנות היהודית רצו להיכנע ולוותר, אבל אמרו, טוב, צריך לשאול את הרב קוק שזה הרב הראשי. כשהגיעו אליו, הוא עמד בנחרצות כנגד הצהרה הזאת ואמר, אין לנו שום זכות לוותר על הבעלות על הכותל המערבי ששייך לכלל ישראל לדורותיו. כשהיו את מאורעות תרפ"ט שבהם הערבים פרעו ורצחו יהודים בכל מיני מקומות בארץ, עוד בשבת הרב קוק הרים את הטלפון וצלצל אל הארי לוק, הנציב הבריטי באותם הימים, ואמר לו, תעשה משהו, תפקוד על החיילים הבריטים שנמצאים בחברון, שיבלמו את הפורעים. הבריטי אמר לו, אני לא יכול, אני לא קיבלתי לזה הוראות מלמעלה. הרב קוק אמר לו, אני פוקד עליך בשם המצפון האנושי, תעשה משהו. הנציב הבריטי לא עשה דבר. לאחר זמן, כשאיזשהו אירוע ציבורי ונפגשו שני האישים הללו, והבריטי הושיט את ידו אל הרב קוק לשלום, הרב קוק לא החזיר לו יד בחזרה. ואמר, אני לא אלחץ את ידו של מי שמגואלת בדם של יהודים. היו כאלה שחששו שההתנהגות הזאת של הרב קוק, שנראית כמבזה את הבריטי, תגרום לתקרית דיפלומטי, תגרום לבעיות. היו אחרים שאמרו, סוף סוף היה מישהו שהציל את הכבוד שלנו. אחת הפרשיות הקשות בחייו של הרב קוק זה היה רצח ארלוזורוב. חיים ארלוזורוב היה ראש המחלקה היהודית בסוכנות, וערב אחד, כשהוא טייל על חוף הים של תל אביב יחד עם אשתו, הוא נורא למוות. נערכה חקירה ונעצר בן אדם בשם אברהם סטבסקי, שעם כל מיני ראיות שהיו, דנו אותו למוות על הגרדום. הרב קוק התערב פה בפרשייה הפוליטית והפלילית הזאת, ואמר, אני יודע שאברהם סטבסקי חף מפשע, והוא יצא לקרב מאוד קשה לחפותו, והוא כאלה שאמרו, מה זה? הרב קוק פה מגן על הרוצח, תלו כרזות על הבית של הרב קוק, אוי לו לדור שכהניו מחפים על רוצחיו. בסופו של דבר המאבק של הרב קוק הצליח, אחרי שהוא הפעיל אנשים מהארץ ומהעולם ונלחם על זה. אברהם סטבסקי יצא זכאי בדין, אבל יודעי דבר ממכיריו של הרב קוק אמרו שהפרשייה הזאת הייתה מאלה שקרבו את קיצו של הרב קוק. מספר חודשים אחרי שניתן אותו פסק הדין שזיכה את סטבסקי, כשהרב קוק חזר לירושלים מטקס שבו קיבל אזרחות כבוד של העיר תל אביב, הוא חש כאבים בבטנו, ומחלת הסרטן שתקפה אותו החלה להתפשט. הרב אברהם יצחק כהן קוק היה שילוב נדיר של עדינות, אהבת שלום, יחד עם אמירה מקורית, חדשנית, עם עמדה, עם בשורה גדולה לעולם ולעם ישראל. אהבה אפילו לאנשים שהתנגדו לו. הוא היה ידוע בענווה ובצניעות שלו, בבריחה מן הכבוד. כשעשו בקיץ תפרש עין דלת מסיבה לכבודו בחיפה, ושם קם הרב יחיאל מיכאל טוקצ'ינסקי והכריז, אנחנו זכים לשבת בעולם עם היהודי הגדול ביותר בעולם. הרב קוק התקומם ואמר, כבוד זה מלשון כובד. אני לא רוצה להיות כבד. הוא ציווה שעל מצבתו לא יכתבו שום תיאורי כבוד מלבד המילה הרב. תמיד הוא היה חותם את המכתבים שלו, עבד לעם קדוש על אדמת הקודש, הקטן, אברהם יצחק הכהן קוק. הרב קוק נפטר ממחלת הסרטן בגיל 70, ויש כל מיני יישובים על שמו, כפר הרועה, שבט הרועה בבני עקיבא ובאריאל, קבוצת אורות בתנועת העזרה, מוצד הרב קוק בירושלים ואחרים עוסקים בהוצאה של כתביו. בבני ברק, יש ליד את רחוב חזוניש, את רחוב אברהם. כך מכנים אותו האנשים. יש שם כאלה שלא רוצים להגיד שזה הרחוב על שמו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהאיש מהרחוב הסמוך החזוניש, כשפנה אליו במכתב, השתמש בתואר הוד כבוד מרן שליטה. אבל יש כאלה שמנסים להתכחש לתורתו, אל הבשורה הגדולה שהוא הביא. אבל כל מי שקצת יצא לו לטעום מזה, יודע שבסופו של דבר, תורת האורות תנצח. ואם בזמנו של הרב קוק היו בקושי יחידים שהבינו אותו, היום יש אלפים והדבר הזה רק הולך ומתפשט. אני הייתי רוצה לסיום לקנח בדבר אחד מתורתו של הרב קוק. דיברנו על חייו, על דברים שהוא כתב, על פרשיות מפורסמות שהוא התמודד איתם, על אלה שהתנגדו לו. דבר אחד מתורתו של הרב קוק, מתוך אלפים, יש באיגרת שין א', מתוך הכרך הראשון של איגרות, מכתב שכותב הרב קוק, ואני אומר את הדברים בעל פה, תעיינו את הדברים בדברים בפנים, לאדם שביקש ממנו איזושהי עצה לחזק את עבודת השם, להגביר אצל תלמידים שהוא מלמד מוטיבציה ללמוד, לעבוד את השם, להתגבר, למרות שיש כל כך הרבה קשיים. הרב קוק אומר לו שם רעיון אחד, שגם אנחנו יכולים לקחת אל החיים שלנו. והרב קוק אומר שם את הדבר הבא, הוא אומר, גם האדם הירוד שבאנשים, תיקחו איזה עבריין שיושב בכלא. אם תגידו לו, אתה יכול, בדבר קטן שאתה עושה, להשפיע טובה לכל היקום, לכל האנושות, לעזור לכל האנשים לחיות יותר טוב, בשלום, בבריאות. האם אתה מוכן? אין ספק שגם האדם הירוד ביותר יגיד, כן, למה לא? גם אני רוצה לעשות טוב. אומר הרב קוק, שהבעיה הגדולה שלנו זה שאנחנו לא יודעים באמת להעריך ולהבין עד כמה בכל מעשה טוב, בכל מחשבה טובה, בכל מצווה, בכל לימוד תורה, בכל רצון פנימי להידבקות בהשם, איזה טוב אנחנו, או טוב עצום אנחנו עושים עם כל האנושות, עם כל היקום. אומר הרב קוק, התפיסה הזאת היא נובעת מהכרה שלנו באורגניות של המציאות. מזה שבאמת המציאות שאנחנו רואים, שהיא מורכבת מכל כך הרבה פרטים, היא בעצם יחידה אחת. שיש לה הרבה מאוד חלקים שקשורים ביניהם. הרי כמו אדם, כל אדם שנראה לפנינו, גם הוא מורכב מהרבה איברים, ממיליונים של תאים, מהרבה מאוד חלקים. כל אדם מאיתנו, יש בו אפילו את כל מדרגות הבריאה, דומם, צומח, חי ומדבר. יש בנו דברים דוממים בגוף, תאים מתים שכבר לא מתקיימים יותר, כמו ציפורניים, כמו חלק מהשערות, תאי עור מתים. יש בנו דברים שצומחים כל הזמן. יש בנו את החיים, ויש בנו גם את המדרגה של הדיבור. ברור לנו שכל זה זה אדם אחד, זאת אישיות שחיה, שהכל זה קשור, כל זה סעיפים בדבר הגדול הזה. גם המציאות כולה, אומר רב קוק, למרות שנראית לנו בנויה מאינסוף דברים, היא בעצם יחידה אורגנית אחת. ממילא, כל דבר קטן שקורה בציפורן של הרגל של המציאות, משפיע על הכל. כל כאב קטן, כל השתפרות, כל השתכללות, הוא משפיע על הכל. יש לך מפה שפרוסה על שולחן, כשאתה מרים נקודה אחת, לא רק יראי עולה למעלה, כל המפה מתרוממת. כל דבר טוב שאנחנו עושים, כל מחשבה טובה, היא משפיעה על אנשים בקצה העולם, שאנחנו לא מכירים, שלא פגשנו מעולם. היא משפיעה אפילו על בעלי החיים. גם האריה, גם הנמר האכזרי, הנחש, משהו מתעדן בהם. משהו נהיה יותר טוב כשאני עומד באיזשהו ניסיון, כשאני מתגבר, כשאני מקיים איזשהו מצווה, כשאיזשהו רצון טוב מתנוצץ בלב. האמת היא שכל זה פועל גם הפוך. כשאני עושה איזשהו דבר רע, גם זה פועל ומשפיע ומקרין, מכה גלים, שולח עדים לכל העולם כולו. כשבאדם יש לו את התפיסה הזאת, וכמובן, ככל שאתה מודע לזה, זה משפיע הרבה יותר. אם אתה יהודי, ולא סתם איזה בן אדם באונולולו, כל מעשה שאתה עושה מקרין הרבה יותר, יש לך עמדת כוח הרבה יותר משמעותית כלפי המציאות. כשאנחנו מפנימים, הוא אומר שם הרב קוק, את התובנה הזאת, זה נותן לו מוטיבציה אדירה. הרבה אנחנו מזלזלים בעצמנו, מה זה משנה, אני עושה ככה, עושה אחרת? זה מאוד משנה. כל דבר קטן שאתה עושה לטוב ולרע, יש לו השפעה עצומה על כל העולם כולו. אז נזכור את הדברים האלו, ויהיו לעילוי נשמתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. תודה רבה לכם, להתראות.